שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ולצערנו אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאוד קשה. מאוד קשה לעם ישראל. אני חושב שהיא גם מאוד קשה להרבה אנשים מסביב לעולם שמרגישים בחוש הטבעי והבריא שלהם שמה שנעשה בשביעי באוקטובר זה מעשה שהוא לא אנושי. והלב שלנו כמובן עם המשפחות של החטופים, עם המשפחות של הנרצחים והחללים, ואנחנו מתפללים ומקווים שאת המלחמה הזאת ישראל תוכל לנצח ולהשיג תוצאות שהן תוצאות טובות, ובעיקר שדברים כאלה לא יוכלו להישנות שוב בעתיד. ואת הפרק הזה אנחנו רוצים להקדיש, ויכול להיות שיהיו עוד פרקים בהמשך, לפי ההתפתחות של המלחמה הזאת, קצת לנקודות שבינינו הן הכי חשובות להתייחס אליהן, גם ברמה האישית וגם ברמה הכלכלית-פיננסית. גיא, אתה רוצה קצת לשתף את המחשבות שלך בעקבות המלחמה הזאת?
יש לי הרבה מחשבות על מה שקרה. אני חושב שהיה פה מחדל עצום שלא היה צריך לקרות, ואני מאוד מקווה שהחטופים יגיעו הביתה בריאים ושלמים ובקרוב, ושלא נסכן את החיים של החיילים שלנו באופן מיותר, ושנפתור את הבעיה הזאת של עזה אחת ולתמיד. אני חושב שאנחנו גם נמצאים בתקופה שהיא מאוד מורכבת פה בארץ, כי היינו במתחים פנימיים גדולים עוד לפני המתקפת טרור הזאת, ואני חושב שעבור הרבה אנשים זה היווה את הקש ששווה את גב הגמל, והם מרגישים שאין להם יותר ביטחון במדינה, ואני לחלוטין יכול להבין אותם. אני גם משתף הרבה מהביקורת שלי כלפי ההתנהלות שהייתה פה בפייסבוק, מי שחבר שלי בפייסבוק רואה את הדברים, ומפה קדימה אני חושב שצריכים להבין מה הדרכים השונות שבהן האירוע הזה יכול להתפתח, ולהיות מוכנים לכולן.
אני חושב שחלק מהקושי הוא שהאירוע הזה יכול להתפתח להרבה מאוד כיוונים, ואני חושב על הקורונה, על המלחמה של רוסיה ואוקראינה. בשני המקרים, בקורונה, אתה ואני שנינו היינו תמימי דעים במחשבה שתוך כמה חודשים זה מאחורינו, ומאוד טעינו. ומצד שני השווקים זינקו, למרות שהרבה אנשים חשבו שהשווקים פשוט יקרסו במהלך הקורונה, במלחמה של רוסיה ואוקראינה. אני לפחות הייתי בדעה שרוסיה הולכת לקטוש את אוקראינה תוך ימים ספורים, והנה אנחנו נמצאים, אני לא יודע, שנה וחצי, שנתיים, אני כבר לא עוקב מאז פרוץ המלחמה, ואין למלחמה הזאת שום סוף באופק, לפחות לא ממה שאני מבין. וגם במלחמה הזאת, שאני כן רואה במלחמה, אני בין ישראל ובין החמאס והאיסלאמיסטים האחרים, אני חושב שיש הרבה מאוד תרחישים לאן זה יכול להגיע. זה יכול להישאר מאבק מוגבל מול הלוחמים שבעזה, זה יכול להתפשט לאיוש, כמובן גם לגבול הצפון, וזה יכול להיות גם מעבר לזה. ואני חושב שכאשר נמצאים באיזשהו אירוע שיש לו כל כך הרבה תרחישים אפשריים, שלכל אחד מהתרחישים האלה יש השלכות אחרות לחלוטין, מאוד קשה לקבל החלטות קדימה. ואני אפילו לא מדבר רק ברמה של ההשקעות הפיננסיות, איך להשקיע את הכסף שלי. אפילו ברמת החיים, ברמת התעסוקה, ברמת ה... אני נמצא בדילמה אם להחזיר את הילדה שלי לגן או לא להחזיר אותה לגן, מה יותר בטוח עבורה. וברור לי שהרבה אנשים נמצאים בכל מיני דילמות כאלה של החיים. ומצד שני, ברור לי שהמטרה של הטרור היא לזרוע פחד, ולא לתת לנו להמשיך להתקיים בשום דרך נורמטיבית. ובסוף, כאנשים שהם חפצים חיים, אני חושב שגם נכון לראות איך אנחנו בתוך הכאוס הזה גם ממשיכים להתפתח ולצמוח גם כאינדיבידואלים וגם בתור חברה. גיא, אני חושב שכן יש מקום לדבר קצת על מה הדברים שבעינינו נכון לעשות מבחינה כלכלית היום, כאשר אתה נמצא בסיטואציה של כל כך הרבה חוסר ודאות.
אני חושב שמה שחשוב ולהבין שהדברים יכולים עוד להחמיר מפה. אני לא רוצה לזרוע פחד או להישמע קיצוני, אבל כל מי שיש לו עבודה צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שהוא לא יחזיק בעבודה הזו לאורך זמן. הרבה עסקים מאוד מתקשים בתקופה הזו ונסגרים, והמשיכו להיסגר, וצריכים להיות מוכנים לפגיעה כלכלית. עכשיו, צריכים להיות מוכנים לפגיעה כלכלית תמיד, לא רק בסיטואציה כזו, ואני כמובן מקווה שאף אחד לא ייפגע כלכלית, אבל צריכים שיהיה מספיק כסף נזיל, להתמודד עם תקופות ממושכות בלי הכנסה, כשההוצאות ממשיכות לרדת, ומי שאין לו את הכסף הנזיל הזה, צריך למצוא מאיפה להביא אותו בעיניי. אם יש אנשים שיש להם הון, אבל הוא כולו נמצא בנכסים לא נזילים, מה שנקרא בקירות, זו בעיה, שזו בעיה שהיה עדיף להיות מודע אליה קודם, אבל עדיף לתקן אותה עכשיו, מאשר מאוחר מדי.
כן, אז באמת קרית נזילות, אנחנו דיברנו על זה לא מעט לאורך הפרקים, על שקרית נזילות צריכה להיות לפחות 3 חודשים של הוצאות, 3 עד 6 חודשים. אנחנו בתקופה שהרבה מאוד אנשים מרוויחים פחות כסף, במיוחד אנשים שהם עצמאים, אבל גם כמובן שכירים, הרבה אנשים יצאו לחלט, וכדאי לוודא שיש לנו את אותה קרית נזילות. כמו שאמרת, עדיף עכשיו מאשר מאוחר מדי. יש כל מיני אפשרויות איך להגדיל את קרית הנזילות שלנו כרגע. אחת מהאפשרויות שבעיניי כדאי להתייחס אליהם, זה האפשרות להקפיא תשלומי משכנתא. הבנקים עכשיו בעקבות המצב מאפשרים לכל הישראלים, כל הבנקים לפי מה שאני מכיר, מאפשרים לכל הישראלים להקפיא את תשלומי המשכנתא, בעצם לעבור למתווה של בלון על המשכנתא, וזה כמובן משהו שיכול להגדיל לנו את קריות הנזילות. ובכללי אני חושב שזו תקופה שעבור, לא יודע אם רוב האנשים, אבל עבור לא מעט מהאנשים, זו תקופה שכדאי להיות קצת יותר חסכן, קצת יותר חכם עם הכסף. יכול להיות שאם היו הוצאות גדולות שתכננו להוציא בתקופה הקרובה, אם זה לא משהו דחוף, יכול להיות שיש היגיון לשקול האם כדאי לדחות את ההוצאות האלה קצת. כמובן, זה משהו שהוא מאוד אישי. יש מן הסתם אנשים שבתקופה הזאת מרוויחים יותר מבשגרה, ויש אלפים, אם לא עשרות אלפי בעלי עסקים, שחלקם נפגעו בצורה מאוד מאוד אנושה, ועדיין לא ברור בדיוק מה מידת הסיוע שתהיה של המדינה. עוד פעם, אנחנו בשלב מאוד מאוד ראשוני של הסיפור הזה, של המלחמה הזאת, אבל בהחלט קריות נזילות זה משהו שהוא קריטי. גיא, אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד שאני חושב שהוא נכון תמיד, ואני חושב שהוא גם נכון בסיטואציה של היום, שאנשים תמיד צריכים להעריך למקרה קיצון. וכשאנחנו בונים למישהו תוכנית השקעה, יש לנו בתוכנה שפיתחנו איזשהו סינריו, איזשהו תרחיש, אנחנו קוראים לו תרחיש ארמגדון, שהוא תרחיש מאוד מאוד קיצוני, שכולל עליית ריבית מסיבית בזמן של קריסה בשוק ההון וקריסה בשוק הנדלן. זה לא תרחיש שאנחנו חושבים שהוא מאוד סביר, אנחנו האמת חושבים שהוא מאוד מאוד לא סביר, אבל כשאנחנו בוחנים איזושהי אסטרטגיית פעולה פיננסית קדימה, חשוב לנו לראות כיצד בתרחישים הקשים ביותר תוכניות ההשקעה שלנו מתנהגות, ואני חושב שההסתכלות הזאת על תרחישי קיצון היא משהו שהוא נכון גם ברמה הפיננסית, אבל גם ברמה האישית, שמדי פעם אנחנו לא צריכים לחיות בפחד מתמיד מתרחישי הקיצון, אבל מדי פעם נכון לעצור ולשאול, האם אני ערוך לתרחיש קיצון? במקרה ותרחיש קיצון קורה, כיצד אני מתמודד? מה האפשרויות שלי? ופה אני רוצה להגיד משהו שברור לי שהוא לא, הוא לא קל לשמיע, ואני כן מרגיש איתו מאוד שלם, שהמטרה של הציונות בעיניי היא שיהודים יוכלו לחיות בארץ בצורה שהיא בטוחה, ולהגשים את הייעוד של העם הזה. ואני לא אכנס יותר מדי מה בעיניי הייעוד של העם הזה, אבל המטרה היא לא למות פה. זאת לא האידיאל, לפעמים אין ברירה. ואני חושב שנכון שיהיה לאנשים אופציות נוספות. דיברנו על זה לאורך הפודקאסט הרבה פעמים, כשאני הזכרתי את האזרחות האמריקאית שלי, וסיפרתי שאני מאוד רוצה לוותר עליה, מכל מיני סיבות שקשורות בעיקר למיסוי, ושאני לא עושה את זה עד שלא תהיה לי אזרחות זרה אחרת. אני כן חושב שבטח בתקופה כמו שאנחנו נמצאים בעכשיו, אבל גם בזמן שגרה, נכון לאנשים שתהיה להם אופציה ב'. מי שיכול להוציא לילד שלו איזושהי אזרחות זרה או לעצמו, להוציא ויזה, להוציא אפשרויות, להגדיל את מגוון האפשרויות שלו, זה דבר שאני חושב שסך הכל הוא טוב שהוא יהיה.
כן, תמיד חשוב לשמור על אפשרויות פתוחות. בלי קשר ללחימה הזו, אני חושב שמי שיש לו את האפשרות שיהיה לו דרכון נוסף, זה דבר שהוא רצוי. גם אם אין שום כוונה להשתמש בו, עדיף שיהיה ולא נרצה להשתמש, מאשר שנרצה להשתמש ולא יהיה.
עכשיו, הייתי שמח לדבר קצת על ההשלכות של האירוע המתגלגל הזה על הכלכלה, ואני חושב שמקום שנכון להתחיל בו זה דווקא מצב הכלכלה ערב המלחמה. יש מלחמות שנכנסנו להם כמדינה במצב כלכלי יותר טוב, יש מלחמות שנכנסנו להם במצב שהוא פחות טוב, בהבנה שלי, ועוד פעם, אני לא תופס מעצמי מומחה לעניין הזה, מדינת ישראל נכנסה לסבב הזה, שכבר מלכתחילה המצב היה לא פשוט. גם חווינו עליית ריבית מאוד משמעותית, לא רק בישראל, בכל העולם המחירים מאוד מאוד התייקרו. השקל נחלש מאוד, זה כבר לפני המלחמה, עכשיו בכלל השקל ממש, בנק ישראל לדעתי מציל אותו מקריסה, ובנוסף היינו בתוך, נקרא לזה סכסוך או ויכוח פוליטי מאוד נוקב. אני לא חושב שזה בין ימין ושמאל או דתיים וחילונים, אני חושב שזה קצת יותר מורכב, אבל לגבי האופי של מדינת ישראל, לגבי העתיד של מדינת ישראל, כאשר הרפורמה המשפטית שהממשלה ביקשה לקדם הייתה במוקד הוויכוח, למרות שבעיניי הוויכוח עצמו היה על הרבה הרבה יותר מאשר הרפורמה המשפטית, ומבחינה כלכלית, הייתה לזה השפעה על הכלכלה הישראלית, הייתה לזה הרבה השפעה על השקעה זרה במדינת ישראל, ובאופן כללי, אני חושב שאנחנו נכנסים לתוך המשבר הזה, כאשר קופת האוצר היא לא במצב אידיאלי, וזה משבר שפוגע המון בכלכלה, כי הרבה מהאנשים שהם גויסו למילואים, הם אנשים שעובדים במשרות בעלות שכר גבוה, הם אנשים שמחזיקים את המשק, העלות של מלחמה היא כמובן עלות עצומה. העלות של לשכן, אני לא יודע אם זה עשרות או כבר מאות אלפי אנשים בבתי הערכה ובתי מלון ברחבי הארץ, היא כמובן עלות שהיא עלות אדירה, פיצויים לעסקים שיהיו, פיצויים לתושבי העוטף, ואנחנו רק בתחילה של הסיפור הזה, ובעיניי קיים חשש לא קטן, אני אשתף לא קטן, שבסוף המלחמה הזאת אנחנו נמצא את עצמנו במשבר כלכלי לא קטן. אני לא יודע אם זה מה שיהיה, יכול מאוד להיות שאני אופתע, ואני מקווה שאני אופתע, ואני אתברר שאני טועה לחלוטין, אבל יש לי תחושה, זה ברמת התחושה, ההבנה הפנימית שלי, שיכול מאוד להיות שזאת תהיה הסיטואציה. אין לי ספק, אגב, אין לי ספק, ואני מקווה שגם פה אני אתברר שצדקתי, שאנחנו הולכים לנצח את המלחמה הזאת ניצחון ברור ומוחלט, כיוון שהעם שלנו מאוחד והצדק איתנו ב-100% בסיטואציה הזאת, אבל אני כן חושב שמתוך ההסתכלות הזאת על מצב הכלכלה, כשאנחנו מסתכלים על הנכסים שלנו ועל ההשקעות שלנו ועל החשיפה שלנו למדינת ישראל, אנחנו חייבים להבין, ולפחות ככה אני תופס, וכמובן, גיא, אתה גם מוזמן לחלוק עליי אם אתה רואה את הדברים אחרת, שמדינת ישראל של אחרי השבעה באוקטובר 2023 היא לא אותה מדינה שהייתה טרם אותו תאריך, והיא לא אותה כלכלה, והסיכונים שתמיד היו קיימים בכוח יצאו אל הפועל, או חלקם יצאו אל הפועל, ויש לזה השלכות כלכליות, וזה דברים שצריך להתחיל לתמחר אותם פנימה.
אני חושב שהמתקפת הטרור הזו, היא לא שינתה משהו מהותית ביכולת הצבאית של המדינה, כמו שהיא שינתה משהו באמון של האזרחים במדינה. ואני חושב שהאמון של האזרחים בצבא, במדינה, סדוק עכשיו לחלוטין, וזה מה שיגרום פה להשלכות הבעיניי יכולות להיות מרחיקות לכת. אני חושב שיש פה שלושה תרחישים עיקריים שיכולים להתפתח. אחד באמת זה של אימות רק בגזרת עזה, אפשרות נוספת, אפשרות שגם חיזבאללה נכנס פה לתמונה. ואפשרות שלישית שזה גם נהיה אירוע שהוא רב זירתי, עם מעורבות של איראן, ואולי מדינות אחרות. ולמרות שהתרחיש הסביר הוא זה של אימות רק בעזה, או בעזה ועם חיזבאללה, אני חושב שלא נכון להמעיט בסיכון גם של אירוע שהוא גדול יותר. ואם נגיע למצב שישראל מותקפת מכמה זירות במקביל, אנחנו עלולים לראות פה נזק מאוד גדול, וכמובן גם פגיעה מאוד קשה, גם בחיי אדם וגם בכלכלה. אנחנו לא חושבים שזה האירוע הסביר, אבל צריכים לקחת בחשבון שהוא גם יכול לקרות.
נכון. ומתוך הדבר הזה אפשר גם להתחיל לדבר על השקעות, כי בהשקעות אתה בסופו של דבר, אתה בונה משהו לטובת העתיד, וכשאתה בונה משהו לטובת העתיד, אתה רוצה לראות מה הרוחות המנשבות, מה קורה בשטח, לאן הדברים הולכים. אתה רואה עיר מתפתחת כמו בת ים לדוגמה, ואתה אומר, המחירים פה הולכים להיות יותר גבוהים בעתיד, כי תהיה פה אוכלוסייה יותר טובה וכו', ולכן אני אשקיע את כספי כאן, יש פה מדינה שאני רואה שהיא מתפתחת וכו'. וכאשר יש סיטואציה של חוסר ודאות, הרבה יותר קשה להשקיע. ואני רוצה להגיד פה איזשהו משהו. לפני כמה ימים הזנתי לאיזשהו פודקאסט על נדלן בישראל, ובפודקאסט הם דיברו, ממש ניצחו מלחמה, והסבירו מה קרה למחירי הנדלן אחרי כל אחת מהמלחמות, ובגדול המסקנה הייתה שהמחירים עולים, וקצת המסקנה של הפודקאסט הייתה, תראו, גם פה כדאי להשקיע עכשיו בנדלן בישראל, כי המחירים צפויים מאוד לעלות בסוף המלחמה, כי זה מה שקרה במלחמות אחרות. היה לי מאוד קשה להקשיב לזה. מאוד קשה להקשיב לזה, כי בסוף צריך קונטקסט. כי יש מלחמות שיכולות להסתיים במיתון או בהיפר-אינפלציה, ויש מלחמות שיכולות להסתיים בסגסוג כלכלי אדיר. זה קשור להרבה מאוד גורמים כלכליים מסביב, זה קשור למה קורה בכלכלה הגלובלית, זה קשור במה קורה ברמה הפוליטית החברתית, ואני כן חושב שאנשים שרצים לקנות מתוך איזושהי מנטרה של המחירים תמיד עולים, אני חושב שזה דבר שהוא מסוכן גם בשגרה, ובטח עכשיו, בסופו של דבר, ואני חושב שאתה תסכים איתי גיא, ואם אתה רואה את הדברים אחרת, אני אשמח לשמוע, בסופו של דבר אנחנו נכנסנו למשבר הזה, בסביבת ריבית שהיא גבוהה, עם מחירי נדלן בישראל שהם גבוהים, בטח ביחס לסחירויות שיש, ולהסתכל על מלחמות שהיו בשנות ה-60 וה-70, כאשר כדי לקנות דירה היית צריך לשלם, בוא נגיד, בין 30 ל-50 משכורות, להשוות את זה למה שקורה היום בישראל, ולהתעלם גם מהמשבר הפוליטי-חברתי, שבעיניי הוא לא מאחורינו. זאת אומרת, הדילמות החברתיות, המאבק הזה שדיברנו עליו שהיה לפני המלחמה הזאת, בעיניי הוא נשכח זמנית, אבל הוא פונדמנטלי ומהותי מדי בשביל באמת שלא נחזור אליו אחרי המלחמה. ובעיניי יש מקום להשקעות נדלן בישראל, יש מקום להשקעות בתעשייה הישראלית, במניות ישראליות, אבל כן, הדגש שהוא תמיד נכון, כמו של ניהול סיכונים, גם של פיזור, הוא נכון על אחת כמה וכמה, כיום, ונכון לכל משקיע, לראות שהחשיפה שלו לישראל היא חשיפה שהגיונית ביחס לסל הנכסים שיש בבעלותו. עכשיו, בעיניי, מעבר לשאלה של הפיזור והפרופורציה, שכדאי שיהיה לנו חשיפה לישראל לעומת חשיפה לשווקים אחרים, אני חושב שאנחנו בשלב מוקדם מדי בשביל לקבל החלטות. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ב-25 באוקטובר, הוא יצא עוד יום-יומיים, ואני חושב שלקבל החלטות גדולות עכשיו זה לא הזמן. זאת אומרת, אם יש מישהו שהוא עכשיו במסע ומתן על קנייה של דירה, אלא אם זו דירת מגורים ושהוא קונה אותה מתוך מקום שהוא באמת רוצה לגור בה, שהשיקול הפיננסי הוא לא כל כך קריטי, או שהוא יודע שזאת השקעה פנטסטית בכל תרחיש שלא יהיה, אז כמובן שימשיכו, אבל סתם ככה אני חושב שכן יש לא מעט היגיון בלעצור קצת. אנחנו לא מנסים לתזמן את השוק, אבל אנחנו כן רוצים לתת קצת יותר בהירות, או לראות קצת יותר בהירות בתמונת המצב, לפני שאנחנו מקבלים החלטות כלכליות קדימה על מיליוני שקלים. אני חושב, או סביר בעיניי, שכבר בשבועות הקרובים אנחנו נבין מה הכיוון שהמלחמה הזאת לוקחת, ויהיה לנו קצת יותר דרך לשער מה הולכות להיות ההשלכות ארוכות הטווח של המלחמה הזאת. אנחנו בכל מקרה נכנס למלחמה הזאת במגמה של ירידת מחירי נדלן. כמובן שגם בעקבות המלחמה הולך להיות הרבה פחות בנייה חדשה, וגם לזה יש השלכות, ואיפה אנשים ירצו לגור, וכמה ביקוש יהיה לגור באזורי הגבול. זה משהו שהוא מאוד תלוי בתוצאות המלחמה. בעיניי כן יש היגיון מסוים בשב ואל תעשה. זה לא אומר לא להיות בשוק, זה לא אומר לא להסתכל על עסקאות, אבל ברמה האישית, בשבילי, ויכול להיות שאני אתברר שטעיתי, אבל אני חושב שברמת קבלת ההחלטות אני צודק, גם אם התוצאה תהיה תוצאה אחרת, אני חושב שכדאי להמתין לפני שמקבלים החלטות השקעה גדולות היום, כי חוסר הוודאות בעיניי, ואפשר לחלוק על זה, אפשר לראות את הדברים אחרת, הוא מאוד מאוד גדול, וכדי שיהיה פה פרמיית סיכון מתאימה לרמת חוסר הוודאות שאני מרגיש, לפחות כיום אני לא רואה ששוק הנדלן או שוק ההון נותנים לי את זה פה בישראל, לפחות לא כיום, ובעיניי לא כל כך סביר שגם בתרחישים חיובים המחירים יטוסו כלפי מעלה כל כך מהר בצורה שאני לא אצליח לחזור ולהשקיע.
כן, אני גם חושב שכרגע נכון להמתין עם פעולות ולקבל טיפה יותר בהירות לגבי לאן דברים הולכים.
אגב, להמתין עם פעולות זה לא רק אומר לא לקנות נכסים, או לא לעשות השקעות משמעותיות גדולות, זה גם להמתין עם פעולות של מכירה. יש הרבה אנשים שאנחנו מכירים שהם תכננו למכור דירה כדי לקנות דירה אחרת להשקעה. עכשיו זה לא השוק הכי טוב למכור דירה. אנשים שחושבים להנזיל קרנות השתלמות וקופות פנסיה וכולי. בעיניי, החלטות כאלה הן החלטות גדולות, החלטות שנכון לעשות אותה מתוך מקום של שיקול דת, מתוך מקום שיש איזושהי בהירות לגבי עתיד, ובכללי לא הייתי ממהר לעשות החלטות גדולות בשלב הזה, מתוך הבנה שאין לנו את הכלים להעריך בדיוק לאן הדברים הולכים. אגב, בעיניי, כשאני מסתכל בתחזית של טווח ארוך, אתה שואל אותי, נגיד לגבי הנדלן בישראל, עוד 10-15 שנה, מהותית, התחזית שלי לא השתנתה, אני חושב שהמחירים יהיו הרבה יותר גבוהים וכו', אבל אני כן חושב שיכול מאוד להיות, זה לא תרחיש שהוא קיצוני בעיניי, שבחודשים הקרובים אנחנו נראה ירידה משמעותית במחירים, ואולי הזדמנות קנייה שהיא קצת טובה יותר. עכשיו, אני כן רוצה טיפה להתייחס לפודקאסט שלנו, שהייתה לנו קצת התלבטות מה לעשות איתו בתקופה כזאת. בהתחלה בכלל לא היינו מסוגלים אפילו לחשוב על להקליט פרקים. זה לא רק אסקפיזם. בעיניי יש מקום של אסקפיזם, ושאנשים רוצים להתפתח וללמוד ולחזור לאיזושהי שגרה, אבל אני חושב שגם מבחינה מהותית יש חשיבות, יש ניצחון מסוים על הטרור בזה שאנחנו בוחרים להמשיך להתפתח ולהמשיך להתקדם ברמה האישית שלנו, כל אחד לעצמו. ואנחנו הולכים להמשיך את סדרת הפרקים. עכשיו התחלנו סדרת פרקים על דירות על הנייר. בהמשך אני מקווה שנדבר על עוד דברים מעניינים. מדי פעם אני משער שנעצור כדי לדבר על אקטואליה, נקרא לזה ככה, על הדברים שקורים, בטח אם יש לזה השלכות כלכליות מהותיות, ואנחנו מקווים ומתפללים שנדע ימים הרבה יותר טובים. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אפיקה פיננסים, בכתובת אפיקה.פייננס.
אין לראות בנאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.